הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא האורות בשלום בית. שירנו לרפואת רחמים קלמונט בן שמחה עלי, נישאי חיים בן חי רחל, לרפואת הילה מלכה חיה בת רבקה, חיה ציר לבת רסיה ודליה בתורה, ולהצלחת שמעון בן אודליה. כשהאורות מהווה בעיה, האורות היא אחד התחומים החשובים והנעלים ביותר של האדם בעולם הזה. הכהן שואל את אבי הבן במצוות פדיון הבן, במה בית פי, מה אתה מעדיף, לתת את הבן שלך, הבן הבכור, שהוא פתח רחם לאמו, או שמה תרצה לבדות אותו בעד, 5 סלעים כמו שאתה מחויב מדאורייתא. השאלה מופיעה בעבוד רהם, מופיעה גם ברמה, יורד הסימן שינהי. והמפרשים שואלים, מה פתאום מעלים שאלה כזו בפני אבי הבן? הרי היהודים מקיים מצוות ללא קושיות, ואם שואלים, מה אתה מעדיף? 5 סלעים, או לוותר על 5 סלעים ולקבל את הבן שלך, מה אתה עדיף? לא יצויר נמצא את האב שאומר שהוא מעדיף 5 סלעים ולוותר על הבן שלו. אבל הוא לא יכול לעשות כך, מכריחים אותו לעשות פדיון הבן כמו שאומר תרומת הדשן. הוא לא יוצא ידי חובת המצווה ומעדיף את 5 סלעים, מה יעשה הכהן עם הבן שהאב לא רוצה לפדות אותו? הרי אי אפשר להביא אותו לכהונה להיות כהן. הפתחי תשובה מביא בשם שאלות ותשובות חוט השני, שכתב שאין פירוש הדברים שהכהן נותן ברירה להורה. הרי אם רצה האב להניח הבן לכהן, לא יוצא בזה ידי חובה וחייב לבדותו, אלא אומר בשוט חוט השני. השאלה היא באה כדי לחבב את פדיון הבן על האבא, ולכן אומר הכהן כך כדי לעורר את הרצון לבדות את הבן. אולי ליבו של האב מאסס לבדותו בממון? אולי אין לו ברירה? לכן הוא, כמו היינו אומרים, מחדד את המצב ואומר לו, מה היית מעדיף? מחדדים את השאלה, מחדדים את הבעיה, מה אתה מעדיף, את הבן שלך או את הכסף? ואז ההורה אומר שהוא מעדיף את הבן שלו. אבל בכל אופן, שאלה, למה דווקא במצווה הזו שואלים במה בית פי, מה אתה מעדיף, את הבן שלך או את 5 הסלעים? אולי נשאל כך לגבי כל מצווה, לפני שאדם, לדוגמה, מניח תפילין, מה אתה עדיף, את הזמן שלך או להניח תפילין? מה אתה עדיף, ללמוד תורה או את הזמן שיהיה לעצמך? ולגבי האישה, מה אתה עדיף, היא להדליק נרות שבת או לשמור את הנרות לעצמך למשהו אחר? אבל שואלים את זה רק לגבי פדיון הבן. למה? התשובה היא כי מתי נולד הבכור. הבן הבכור בדרך כלל נולד אצל הורים צעירים בגיל 20 ו-30, זמן בו האדם מעדיף להשקיע את עצמו מבחינה כלכלית, כמו שכתוב בפרקי אבות, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, מתוך דאגה להתעשרות, מסיח האדם את דעתו מהתפקיד של חינוך הילדים, כדי לצבור עוד כסף, עוד עשירות, עוד ביטחון כלכלי. ותפקידו של הכהן לחנך את העם, יורו משפטיך ליעקב. בא, הכהן מפנה את תשומת ליבו של האב, ואומר לו, תדע לך, אם אתה מעוניין, בעתיד בנך זה הזמן, מראשית אריסותיכם תרימו תרומה להשם. בעוד הילד מונח באריסה, תדאג לחינוך שלו. ולכן אומר הכהן, במה תעדיף, 5 סלעים או את הבן שלך, חינוך הילדים? זו תקופה קריטית שיש לעשות בחירה, לא לצפות שיהיה אפשר לעשות גם וגם. אם כן, ההורות, תפקיד חינוך הילדים, חשוב כל כך, מהותי כל כך. אבל בכל אופן, בני זוג, למרות החשיבות שבדבר, לא תמיד מוצאים מחנה משותף, גישה נכונה, התאמה ואיזון נכון בין השלום בית, הנישואים וההורות. זוגות שיש להם ויכוחים בנושאים שקשורים לילדים שלהם, סובלים לא רק מנושא של ויכוח בינם לבין עצמם בנושא הילדים, אלא גם כבר ויכוח אישי. והבעיה היא לא רק הבעיה של הילד, קשב וריכוז, לא מצליח בלימודים, בעיה רפואית חלילה, אלא התגובה שבעזרתה יגיבו שני בני הזוג למצב, לבעיה, חשוב יותר מהבעיה עצמה, וזה מה שיקבע מה תהיה מידת ההשפעה על שני בני הזוג. בהרבה מאוד מקרים אנשים מנסים לפתור את הבעיה, ולא מבינים שההשלכות של הבעיה חמורות מהבעיה עצמה. ואופן התגובה לבעיה חשוב יותר מאשר הבעיה. וניקח דוגמה. בואו ונאמר, ויש לנו שני הורים, יש ביניהם הסכמה מלאה איך לחנך את הילדים. ובכל אופן, ישנה בעיה עם אחד הילדים, והבעיה הזו היא מקפלת בתוכה בעיה נסתרת עמוקה יותר שיש בין ההורים, בינם לבין עצמם. בואו ונצייר ציור, משפחה. הורים, יש להם כמה ילדים. אחד הילדים כיום בן 20, ההורים תמיד התייחסו אליו כאל ילד קשה, חצוף, בעיניים שלהם. הוא מרד בהם, בעיניים שלהם לעתים קרובות מדי. לא מספיק התייחס ברצינות למה שהם אמרו. והם כעסו עליו, למה הוא לא כמו שאר האחים והאחיות שהם צייטנים ומכבדים את ההורים וגם תלמידים טובים בלימודים? מה היה שם? בואו ונעמיק. אמנם ישנה משפחה שנראית מאושרת, שמחה, הכל רגוע, הכל יפה והכל נהדר, חוץ מאותו ילד בן 20 שהוא בעיניים של ההורים מתחצף יותר מדי, אבל איך שנעמיק נראה. שהאבא היה אדם שהיה מכור לעבודה. הוא הציג תדמית של אדם עם משפחה שמחה, אדם משפחתי, אבל בתוך הבית ידעו שהוא מכור לעבודה, מתעסק רק כל הזמן בקידום שלו, בכסף, בעוד סבירת הון. והחיים בבית היו קשים לכל בני המשפחה, מכיוון שבחופשות הוא תמיד דאג לכסף, באופן כללי הוא דאג שהכסף לא יאבד, ינוצל כראוי, לחץ על כולם, לשמור על כסף, לעבוד אם צריך. כך הוא היה, אדם קשוח, הקפיד מאוד על כספו, והיה מכור לעבודה. היה לחץ, היה נראה שהמשפחה היא מאוד שמחה ומאוד מאושרת. האמא הייתה אישה שקטה, מרצה, היא ודאי לא אהבה את ההתמכרות של בעלה לעבודה. אבל היא הייתה שקטה, חסרת עונים, לא אמרה כלום, היא הייתה אפילו מרצה ואומרת זה מה יש, זה אבא. אבל אותו ילד, בן 20, הילד הקשה בעיני ההורים, הוא כמו היינו אומרים, הלוחם נגד האב. הוא היה בעל חזון שראה את המשפחה כערך עליון יותר מאשר ההתמכרות של האב לעבודה. והוא תמיד היה אומר לאבא שלו, שיעשה משהו, שיהיה יותר בבית, והתערב בקשר בינו לבין ההורים, הסביר לאבא שלו כמה זה לא טוב שהוא עובד יותר מדי, הסביר לאמא שלו שזה לא טוב שהיא מרצה יותר מדי. הוא כעס, כעס על אבא שמחור, כעס על אמא שלו אומרת שום דבר. וההורים, לכאורה, הם בסדר, הוא זה שמסכסך ביניהם, כך אולי זה נראה. אבל היה כאן מעגל מורכב שהוא לא תלוי, רק בהסכמה של ההורים והתערבות של אותו ילד שהוא חצוף בעיניים שלהם. יש כאן משהו נוסף. אולי האם, האישה, לא הייתה מרוצה מהמעשים של הבן שאומר לאבא, תפסיק לעבוד כל כך קשה ותגיע יותר הביתה. אבל מצד שני, את זה היא לא ידעה לומר לבעלה. היא לא יכלה לומר לבעלה. אולי בלי לשים לב, לא מספיק לשים לב, לא בצורה כל כך מודעת. הבן היה אדם שמילא את רצונה של אמו נגד ההתמכרות של הבעל. כמו היינו אומרים, אותו בן הפך להיות הפה של אמא שלו. והאם זה שיפר את המצב? לא. בעצם, בלי לשים לב, לא רק שזה לא שיפר את המצב, אלא המחאה, ההתנגדות של הילד לאבא שלו, במטרה לחולל שינוי למען הבית, למענו, למען אמא שלו, למען כל המשפחה, כל זה הפך בעצם למה ששומר על המצב כפי שהוא ולא משנה אותו. בני הזוג היו תקועים בבעיה מסוימת. הבעל רוצה יותר לחסוך ולהרוויח יותר כסף. אשתו רוצה לומר לו פרופורציה, תרפה, יש משפחה, יש דברים נוספים בחיים. בני הזוג תקועים בבעיה, והם מיישמים פתרון שנכשל שוב ושוב, ובמקום לוותר על הפתרון שכבר לא עובד, ולנסות למצוא פתרון אחר, בני הזוג חוזרים על הפתרון שלא עובד, פעם אחר פעם. האישה במקום מדבר עם בעלה, היא אמנם לא שולחת את הבן שלה שידבר עם בעלה, אבל היא כן מסכימה שהוא ידבר עם בעלה, כלומר מעין מסר סמוי שומר, זה הפה שלי. ואז הבעל, במקום לתת מענה לאשתו ולהסביר לה איך הוא רואה את הדברים, האם זו התמכרות או לא התמכרות לעבודה, אולי כך רק היא רואה את הדברים, אולי גם היא יכולה לעזור לו, במקום לדבר איתה ולהגיע לפתרון שמתאים לשני הצדדים, הוא פעם אחר פעם אומר לבן שלו, תפסיק להתחצב, כשתהיה בגיל שלי, כשתהיה במקום שלי, אז תבין מה אני עושה. אז בני הזוג, הניסויים שלהם לא משתפרים, והילד כועס יותר ויותר על שני הצדדים, כי הוא בתפקיד שהוא לא אמור להיות בו. ומכאן לנקודה נוספת, יש בני זוג שהם חלוקים איך לגדל את הילדים. לדוגמה, הילד ללא מספיק סמכות. האב אומר, צריך יותר סמכות. האמא אומרת, צריך להרפות, לא לבקר יותר מדי. בני הזוג מאשימים האחד את השני בבעיות שקשורות לחינוך הילדים. אבל לעתים רחוקות מסכימים בני הזוג שהבעיה האמיתית היא לא הבעיה, אלא איך שניהם יכולים להגיע לגישה ולפשרה ולהתאמה בנושא החזית האחידה מול הילדים. ומכאן לעוד נקודה. ישנו המבנה המשפחתי בכל בית. יש לפעמים קשר נוקשה וסגור בין ההורים לבין הילד. לדוגמה, ההורים לגמרי לא יודעים מה מתרחש בחיי הילד שלהם. גם לא שמים לב אם יש אצלו בעיות בלימודים, בבית ספר, בחברה. לדוגמה, האב והבן מרבים מאוד להתווכח, אין הרבה חוויות חיוביות ביניהם, אין דו-שיח, אין חוויות נחמדות, ויש הרבה האשמות, הרבה מריבות, קשר נוקשה מדי, סגור מדי. יש מצבים אחרים, הפוך. לדוגמה, קשר עמוק מדי. לדוגמה, קשר עמוק בין האם לבן שלה. יחסי קרבה הדוקים מדי, כשהאם מתנהגת בהגנתיות יתר כלפי הילד שלה, או דאגת יתר מבעיות שעלולות לקרות לו. עד כדי מצב בו הילד מפסיק לפתור בעיות בעצמו, מפסיק לגלות עצמאות, לא יודע לפתור בעיות בעצמו. זה כבר קשר יותר מדי. הקשר הבריא הוא הקשר שקיימת גם הפרדה וגם קרבה. יש להורים את הדעות והרגשות שלהם, העדפות שלהם, וגם הילד מכבדים אותו, רוצים את הקרבה עליו, אבל מאפשרים לו את סגנון החיים שלו בבחינת חנוך לנער על פי דרכו. ניתן דוגמה, סמל לרעיון. כשההורים מתפרצים פנימה לחדר של הילד בלי שנוקשים לפני כן, זה מראה על קשר שהוא לא מאפשר הדדיות, קשר קרוב מדי בהיבט מסוים, בעיקר כשהילד הוא כבר נער. דלת נעולה מייצגת קשרים נוקשים מדי. נקישה לדלת לפני שנכנסים, זה כבר מעיד על קשר שאנחנו מתערבים, אבל יש את המסגרת של הילד. כמו היינו אומרים את תחושת המקום, ומהמקום הזה, בואו ונמשיך בעוד דוגמה. ההורים של הילד דואגים לציונים שלו בלימודים. ההורים דואגים, האמא בטוחה שהילד לא רואה טוב, או מישהו מציק לו בכיתה. יש כאן בעיה, צריכים לפתור אותה. היא עוזרת לו עם שיעורי בית, וזה עוזר קצת. אבל בעלה רואה את הבעיה בצורה שונה. הוא חושב שהבן שלו פשוט עצלן ולא מתאמץ, לא משקיע. הוא כועס על זה. לכן יש לבן שלו ציונים נמוכים, הוא יותר מדי משחק, פחות משקיע בלימודים. האישה מרחמת על הילד, האב נעשה יותר ויותר כועס על הילד. האישה כועסת על בעלה שהוא לא מספיק משקיע ורק מטיל הוראות מלמעלה. היא אומרת על בעלה שהוא רוב הזמן לא בבית, אז איך הוא יכול בכלל להביע דעה? היא כועסת, הוא לא מבין את עוצמת הבעיה, הוא יותר מדי מתעסק בעצמו. הוא לא מבין כמה חשוב זה להשקיע בילדים ולהעניק חום, חיבה ואהבה לילדים. והיא כועסת ואומרת, אם בעלי היה מגלה יותר עניין בילדים, הכל היה אחרת. אבל זו הבעיה, הוא לא מחובר לילדים. כך האם נעשית יותר ויותר מגוננת, מרחמת, ולא פעם גם מערבת שיקולים נסתרים נוספים ברחמים שלה על הבן שלה. היא מרחמת על הבן שלה, אבל בבחינת אור וחושך משמשים בערבוביה. היא מרחמת על הבן שלה, כי לדעתה הוא זקוק לרחמים ועזרה יותר משאר הילדים האחרים. היא בטוחה שהיא מאבחנת בצורה נכונה את הבעיה, אבל היא לא שמה לב שיש לה גם רחמים שלה כלפי עצמה. גם כלפי היא מרגישה שבעלה לא מתייחס ומנחית הוראות אליה. אם כן, כשהיא מרחמת על הבן שלה, היא עוזרת לבן שלה אולי יותר מדי. אבל בראש שלה, בנפש שלה, יש לה רחמים גם כלפי עצמה. היא אומרת, אני מרחמת על הבן שלי, אבל היא גם מרחמת על עצמה וגם על הבן שלה. איך זה בא לידי ביטוי? במקום לרחם על הבן שלה ברמה של 40%, היא מרחמת עליו ברמה של 70%. למה? כי בראש שלה עוברות מחשבות, כמה גם אליי, בעלי קשה, לא רק אל הבן. ולכן יותר ויותר מפנקת את הבן, והתלות בינה לבין, הבן שלה נעשית חזקה יותר. כך התלות נעשית יותר ויותר מורכבת. והבעל נשאר מתוסכל. כי שיטת החינוך שלו לא באה ידי ביטוי, בעיניים שלו השיטה שלו נכונה. ויותר מכך, הבן שלו מתחבר יותר ויותר לאשתו ופחות אליו, והוא מרגיש שהוא מתנתק. ולכן עוד שיעור פרטי לילד, או משקפיים טובות יותר, עוד ממתק, עוד גערה, עוד ביקורת, הגישה שלו, הגישה שלה, לא יעזרו. יש כאן מבנה משפחתי לא בריא. הבעיה היא לא אצל הבן. אולי יש בעיה אצל הבן, אולי היא קטנה הרבה יותר ממה שנדמה, אבל מאוד יכול להיות שכבר יש בעיה עוד לפני אצל שני ההורים. כל אחד בדעתו נוטה לקיצוניות יתר. הבעל יותר מדי מצפה מהילד שלו, ואשתו יותר מדי מרחמת עליו, וזה כבר מאבק בין ההורים. מי הצודק? האם יותר מדי מרחמת, ובעיקר מול בעלה, אז היא מרחמת מאוד על הילד שלה. לומר לבעלה, על ידי הרחמים על הילד בצורה סמויה. אם הילד סובל, זה בגללך. אגב, גם אני סובלת בגללך. היא לא אומרת את זה, אבל זה המסר הסמוי שהיא רוצה להעביר. והבעל כועס יותר מדי על הילד. כמו היינו אומרים, רוצה להעביר מסר לאשתו. אם הוא לא מצליח, כי את מפנקת אותו יותר מדי. יש מסר שהבעל רוצה להעביר גם לאשתו. ובכלל, הבעל רוצה לומר לאשתו על ידי הכעס שלו כלפי הבן שלו. יותר טוב שגם אתה עשית דברים אחרים נוספים בבית, ולא לבזבז זמן בלהתעסק בילד יותר מדי ולרחם עליו ללא צורך. ולמרות שהבעל והאישה לא אומרים את המילים האלה, אבל זה המסר הסמוי שנמצא שם. זו האווירה. וכך, בלי לשים לב, הילד הוא לא הבעיה הגדולה. כשיש בעיות עם הילד, ההורים מתעסקים בזה, מתווכחים על זה, ובכך מסיחים דעת מבעיות אחרות שיש להם בנישואים. וכמו שהזכרנו, יש כאן מסר סמוי, מסר נסתר. לדוגמה, שהבעל רוצה להעביר לאשתו, את יותר מדי מתעסקת בילד, אין זמן בשבילנו, אין זמן לנושאים אחרים. וגם האישה, היא מאשימה את הבעל. לא רק שהיא אומרת, לא אכפת לך מהילד, איך אתה רוצה שהוא ישפר את הציונים שלו? איך אתה רוצה שהוא ירומם את עצמו? גם כלפי אתה מגלה אותו יחד. מה הם עשו? הם מתחילים להפנות את החצים האחד כלפי השני. הם גם מדברים על הילד שלהם, אבל זו לא הבעיה היחידה. ואז, כאשר הם מדברים האחד כלפי השני, את לא מספיק עושה בבית, כך אומר הבעל. אתה קשה מדי איתי, כך אומרת האישה. מיד הם מסיחים דעת וחוזרים לדבר על נושא הילד. גם עם הילד את יותר מדי מקלה עליו. והיא אומרת לו, גם עם הילד אתה קשה מדי, ובכך הם מסיחים דעת מהנושא ביניהם. ולכן יש לשים לב, האם הוויכוח של ההורים בנושא הילד, הוא מוצא את עצמו, אותו ויכוח, רק נקודתית סביב נושא הילד, או שמה הוא מסמל נושאים נוספים הקשורים לבני הזוג. גם אם נראה לבני הזוג שהם יפסיקו להתווכח כשהנושא של הילד ייפטר, ונראה להם שזו הבעיה היחידה שיש להם, אבל זוהי טעות. גם אם והיה, ואולי הם יצליחו לפתור את הבעיה של הילד, הם ימשיכו להתווכח בינם לבין עצמם, אבל הסבירות הגדולה היא שאת הבעיה עם הילד הם לא יפתרו כל עוד הם לא רואים מה הבעיה הזו מסמלת בינם לבין עצמם. הם יוכלו להתחיל לפתור את הבעיה כששניהם יסכימו שהבעיה היא לא הילד, אלא צרכים וציפיות שיש לאחד מהשני ולא זוכים למענה. האישה והבעל צריכים להיות החלטיים בכך שיש ביניהם בעיה, ולא להביא את הבעיה גם אל מחוז נוסף, זה הילד. הם צריכים להפסיק, להתמודד עם גישה שאומרת, אם פתרון הבעיה לא עובד, ננסה אותו עוד יותר חזק. הבעל יותר ויותר טוען שהבעיה שמדאיגה את אשתו בנושא הילד והלימודים, הוא יותר ויותר מתעלם מכך. למה? כי הוא מאמין שאם הוא יתעלם מכך ויהיה קשוח יותר ושמאל דוחה כלפי הילד, אולי סוף סוף אשתו תבין שזו הדרך הנכונה, וככל שהיא יותר מרחמת, הוא יותר מתאמץ בגישה הישנה, ואז היא יותר מרחמת. שניהם משתמשים באותו פתרון שחוזר על עצמו יותר ויותר, רק במינון גבוה יותר. האישה יותר דואגת לילד, והבעל יותר מתרחק ומתנתק מהילד. פחות מפנק, פחות מעניק, והיא יותר מפנקת, יותר מעניקה. הפתרון שלו, הפתרון שלה, לא מצליחים, ובכל זאת, הם ממשיכים להשתמש באותו פתרון יותר ויותר. לנסות, כמו היינו אומרים, לשכנע את הצד השני בצדקתם. ואז האישה בכוונה פחות עושה בבית, כדי להביע אי סביות רצון מהגישה של בעלה. לילד שמתמודד עם אי הצלחה בלימודים. הבעל מרגיש יותר ויותר שלא נותנים מענה לצרכים שלו, ושהילד תופס כאן את כל מרכז העיסוקים. ואז הוא יותר מתרחק, יותר נשאר בעבודה, ואז אשתו כביכול מענישה אותו על ידי כך שהיא פחות עושה למען הבית, מה שמגביר את התסכול שלו כלפיה, מה שגורם לו להיות עושה. עוקצני יותר ויותר. הפתרון שלו, הפתרון שלה, של שניהם נכשל, ובכל זאת הם ממשיכים עם אותה גישה. רק כאשר הם יסכימו ששניהם צריכים לחדול מלעשות מעשים חסרי תועלת, וכל אחד יכיר בצד שלו, באחריות שלו, בבעיה, ולדבר על מה שבאמת מפריע להם. האישה, האם בעלי באמת מתעניין בי? האם באמת אכפת לו? הבעל, האם האישה באמת רוצה להשקיע בדברים אחרים בחיים חוץ מהילד? יש לה עוד תפקידים בבית. צורך שלו, צורך שלה. זו השיחה. זה המניע הנסתר לוויכוח החוזר והנשנה באותה שיחה שיש ביניהם פעם אחר פעם. כי כשהאישה מרגישה שבעלה לא מתערב בחיי הילד שלהם, היא מרגישה שהוא גם מגלה חוסר התעניינות בה. ובמקום לדבר על מה שהיא רוצה, יותר יחס כלפיה, יותר עדינות, יותר רוח, יותר הבנה, היא לא דיברה על עצמה, היא פחדה שמה היא תדבר על מה שהיא רוצה, אולי היא תזכה למענה שלילי, ולכן היא לא רוצה לדבר על הדבר האמיתי, היא מסתתרת מאחורי טענה, זה לא אני, זה למען הילד, אני כבר מבטרת על עצמי, העיקר שיבין את הילד, זו האמירה שלה, ובאמת, היא לא מבטרת על עצמה, אולי היא אומרת, אולי היא הייתה רוצה להאמין בזה, אולי היא גם מאמינה בזה, אבל היא לא מבטרת על עצמה, ולכן היא כמו היינו אומרים, נעולה אך ורק בגישה שלה ולא, פותחת אפיקים חדשים לראות את הגישה של בעלה ולראות את המקום באמצע. ודאי שהאישה רוצה שבעלה יהיה מעורב יותר ויעזור עם הילד, אבל היא גם משתמשת בבעיה של הילד ככיסוי לבעיה שלה, שגם היא רוצה קצת יותר יחס, הבנה, פחות שמאל דוחה וביקורתיות ונוקשות. אותו דבר הבעל, כשהוא מתלונן פעם אחר פעם שאשתו יותר מדי מעורבת בחיים של הילד, מעניקה, מרחמת, ומתלונן שאשתו מזניחה, נמנעת מדברים נוספים בחיים, מחויבויות אחרות. במקום להתמקד בצרכים שלהם, הם שניהם מדברים על הילד. שניהם לא מתייחסים למה שבאמת מטריד אותם, אלא הם פונים לילד שהוא יסתיר את הבעיה המקורית שלהם. כשהם יגיעו לשיחה האמיתית, אז הם יוכלו להתחיל לפתור את הבעיות. ומהמקום הזה ניגש לנושא הבא, חילוקי הדעות שיש לבני הזוג, בנושא הילדים. לרוב להורים יש מטרה משותפת במה שנוגע לגידול הילדים, לעשות מה שאפשר למען ההתפתחות הנכונה והיעילה שלהם. חנוך לנער על פי דרכו, שגם כשיזקין לא יסור מהדרך. ובאופן טבעי בקרב ההורים יש חילוקי דעות. ככל שהילדים גדלים והסוגיות נעשות מורכבות ועדינות יותר, מורכבות יותר, אז החילוקי דעות הם רבים יותר. וחוסר הסכמה בין בני הזוג הוא כמעט בלתי נמנע. אבל כשהוא נחשף בתדירות גבוהה מדי בפני הילדים, הנזק יכול להיות גרוע לפעמים כמעט בלתי הפיך. אז להורים יש מטרה משותפת להביא את הילדים למקום טוב יותר, שהילד יהיה בריא בנפשו, יצליח רוחנית, לא יתחצף, לא יהיה מפונק, יהיה חברותי, מסודר, מאורגן, הרבה דברים טובים. ובכל אופן, הילד כעת עייף, האם ללחוץ עליו שיכין שיעורי בית בכל אופן, או שמא לוותר לו הפעם? האמא אולי תאמר לוותר, האבא יהיה קשוח יותר. מצבים כאלה יכולים להוות קרקע פוריה לוויכוחים, חילוקי דעות, אפילו משברים בין בני הזוג. ויותר גרוע, לפעמים זה גם מבלבל את הילדים, מכיוון שלפעמים הילדים לומדים להפעיל את ההורים שלהם. הם יודעים שכשלדוגמה, הילד בוכה, אמא מרחמת, אבא כועס, אמא מרחמת עוד יותר. אז הוא מרוויח תשומת לב, אולי זה לא נעים, אבל הוא מקבל הרבה תשומת לב, ולפעמים זה רק מעצים את הבעיה. בלי לשים לב, הילד לומד להפריד בין ההורים ולהתייחס אליהם כאל אישיות נפרדת. במקום לתפוס אותם כגוף מחנך אחד, הם רואים אותם, הילדים, כשניים. אל אבא פונים בנושא א', אל אמא בנושא ב', ובכך רק מעצימים ומגבירים את חילוקי הדעות שיש בפניהם. ולכן חובה שההורים יגיעו למסקנות, לפשרות מול הילדים, אפילו אם כל אחד מהשניים מקריב מבחינתו. להתווכח אפשר, לדון על אי ההסכמות נהדר, אבל לא בפני הילדים. בפני הילדים חובה להציג חזית אחידה, ולא הבעיות יהיו גדולות יותר, כי הילדים בלי לשים לב ינצלו את הסדק שיש בין ההורים. ולכן חשוב שההורים ינהיגו, לדוגמה, פעם בשבוע, מחוץ לבית, באווירה רגועה, לדון בסוגיות חינוכיות, בבעיות שוטפות. יבואו הורים ויגידו, למה פעם בשבוע, פעם ביום, ולוואי פעם בשבוע. אם אפשר יותר, יכול להיות יותר טוב. אבל גם זה, נראה בהמשך בעזרת השם, לא להיסחף יותר מדי לדבר על הבעיות במהלך היום. מכיוון שאז זה כבר פוגע בשגרת החיים, כפי שנעריך בהמשך בעזרת השם. נקודה נוספת, חשוב מאוד שבני הזוג ישמרו על אמון הדדי. כלומר, נקודת המוצא של השיחה חייבת להיות העובדה ששני בני הזוג רוצים בטובת הילד. הם חלוקים ביניהם מהי הדרך הטובה היעילה ביותר, אבל להזכיר לשניהם ששניהם רוצים את הטוב ביותר לילד. כשהרקע הזה מהדהד, אז קל יותר לבני הזוג לחפש את המחנה המשותף ולא מה שמפריד ביניהם. לפעמים נכון לפנות לאדם שלישי שיכריע ביניהם מה הדבר הנכון לעשות. לדוגמה, מצד חינוך הילדים, איך הדרך הנכונה לפעול. בואו בנאמר, האיש והאישה הלכו לייעוץ הנחיית הורים והסבירו לאישה שיותר מדי מפנקת את הילד. חשוב מאוד שהבעל לא ייקח את זה כקלף מנצח ויסביר לאשתו פעם אחר פעם, את רואה? סוף סוף, אני אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים וזה אף פעם לא היה מובן. סוף סוף אדם חכם אומר לך את האמת כפי שהיא. אמירה כזו תמנע מהאישה לשתף פעולה, מכיוון שהכעס, התסכול והאכזבה מההפסד כביכול בתחרות בינה לבין בעלה לא יאפשר לה לאורך זמן לשתף פעולה. הפוך, צריך הבעל לומר לאשתו, הייתי רוצה לעזור לך לחשוב יחד איך אפשר למצוא דרך שתתאים גם לך, כי אני מבין שקשה לך להטיל סמכות, להיות עם יותר משמעת מול הילדים. אותו דבר האישה לבעלה, היא לא תאמר לו, אתה רואה, הלכנו לאיש מקצוע, והוא אמר, אתה חייב להיות בקשר טוב יותר עם הילדים. לא, לא לנסות לנצח את הצד השני, למרות הרצון הבוער לנצח ולהכריע אחרי 5, 7 או 10 שנות ויכוח. אלא לנסות להיות ענייני ולומר לבעל, אני יודעת שזה קשה, בכל אופן הייתי רוצה לחשוב יחד איתך איך אפשר לעזור לך כדי שתוכל להרגיש יותר נינוח מול הילדים, חוויות יותר חיוביות, מה נראה לך יכול לעזור לך? חשוב לא לנצל את המפגש מול האדם השלישי שמכריע מה הדבר הנכון למען הילד לניצחון. חשוב להפגין חזית אחידה משותפת לכל אורך הדרך. וכדי שדבר כזה יהיה, אין לנצל את האמירה לדוגמה של המנחה הורים, את צודקת, אתה צודק. אולי המנחה הורים פועל בצורה עניינית למען הילד וזה נכון ויפה, אבל יש כאן מערכת רחבה יותר שגם אל הנתונים של מאבק כוחות בין בני הזוג, גם אל זה צריך להתייחס. ולכן שבני הזוג יתייחסו בצורה הבריאה כפי שהצגנו. נקודה נוספת, חשוב להפגין חזית אחידה מול הילד, להקפיד לא להתווכח, לא לכעוס, לא לבקר את בן או בת הזוג מול הילדים, לא להביע בנוכחות הילד אכזבה מתגובת ההורה. אם בני הזוג כועסים בוודאי, לא לבקש מהילד להיות האדם שמעביר את המסרים הפוגענים והעוקצים לצד השני. לדוגמה, שהבעל לא יאמר לילד, תאמר לאמא שלך, שאם היא הייתה מבזבזת פחות, אז היום היה כסף לגלידה בשבילך. או שהאישה אומרת לבן שלה, תאמר לאבא, שאם הוא היה פחות עובד, היה קצת זמן לעשות דברים כל המשפחה ביחד. ומהמקום הזה לנקודה נוספת. בני זוג, עם כל הרצון הטוב לגדל ילדים, לחנך אותם, להעביר להם את הערכים, ערכי הנצח של תורה ומצוות, בכל אופן, בהרבה מאוד מקרים, הם מתווכחים יותר עם בעבר. הם מוצאים פחות זמן לעצמם, וכשהם מוצאים זמן לעצמם, הם מתעסקים יותר ויותר בתשלום חשבונות הבית, בנושא חינוך הילדים, בנושא בעיות, בנושא קשיים. לא פעם הם מתעצבנים מהר יותר, דואגים יותר מבעבר. למה? התשובה היא, הילדים. כשהילדים מגיעים, התמונה משתנית. באופן טבעי, בני אדם עסוקים יותר ויותר בהישרדות. איך מעבירים את היום-יום? בגלל הצורך המתמיד להעניק לילדים. אמנם הסיפוק ותחושת המשמעות היא גודלת, אבל תחושת השלווה והשמחה יכולה לפעמים להיפגע. חלילה, זה לא אומר שיש להימנע מהתכלית של על כן יעזוב איש את אבי ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, דבק באשתו, הכוונה היא כמו שמסביר רש"י, ילדים, אלא שיש לדעת שהמשמעות האדירה הזו של ילדים היא משמעות נהדרת, חשובה, אחת מהמטרות המשמעותיות ביותר שיש לבני אדם בעולם. יחד עם זאת, יש לנהל את המטרה הזו בצורה נכונה, כדי שבני הזוג, ההורים, לא יגיעו לידי שחיקה חלילה. היות שבאופן כללי ישנן טרדות רבות, נטל כלכלי שכרוכים בנושא גידול הילדים, הילדים עצמם לא פעם גוזלים מבני הזוג את הזמן שלהם, חוויות משותפות, ויכוחים רבים בין בני הזוג קשורים לציפיות שלהם מהילדים. וכמה פעמים אחד ההורים או שניהם אומרים, האמנו, חלמנו שגידול ילדים תהיה חוויה כל כך נעימה, כל כך פשוטה, אבל לא תמיד זה כך. על כל הסיפוק האדיר, על כל המטרה הגדולה, גידול ילדים דורש הקרבה, מחויבות, לדאוג לצרכים המיידיים היומיומיים, מזון, בגדים, קורת גג, עזרה לצרכים של הדווח הקצר והדווח הארוך, נושאים חברתיים, להסתגל ללימודים, חינוך, ערכים, תורה, עירת שמיים. אז אולי שלווה ומנוחה לא תמיד יש שם, אבל בוודאי חיים בעלי משמעות הם שם. יחד עם זאת, חשוב שההורים לא יגיעו לידי שחיקה, ולכן כדאי ששני ההורים יעשו רשימה של דברים שהם אהבו לעשות והפסיקו לעשות אחרי שיש להם את הילדים שהם מתעסקים בהם יום אחרי יום. כל מיני פעילויות, יכול להיות פעילות גופנית, יכול להיות תחביבים, לימוד תורה, פעילויות שבני הזוג היו נהנים ואהבו לעשות, כל אחד בנפרד, אולי גם חוויות משותפות. אמנם זה לא יוכל להיות באותו מינון בגלל שעוסקים בילד או בעשרה ילדים לגדל, לטפח, לא פעם זה גם הנכדים, אבל בכל אופן חשוב לתכנן שלפחות פעם בשבוע ההורים כל אחד בנפרד וגם משניהם יחד יוכלו לעשות פעילויות שלא קשורות אל נושא חינוך הילדים, שלא קשורות אל נושא ההישרדות, שיותר קשורות אל התפתחות, אל צמיחה. לו יצויר, היה לאדם שעה בשבוע שבה הוא לא אמור לדאוג לכלום. בבחינת כל מלאכתך עשויה, כמו שנאמר על השבת הקדושה. לא לחשוב על העבר, לא לחשוב על העתיד, להתרכז בהווה. למצוא זמנים בהם יכולים ההורים, ביחד או בנפרד, למצוא זמן, רגוע שלב, להתעסק בנושאים שלהם. זה חשוב, זה מרענן, זה מעניק כוחות, זה לא גוזל את הזמן של ההורים מול הילדים, זה ייתן יותר זמן להורים מול הילדים, מכיוון שהורה מלא מרץ מספיק יותר במעט זמן, הורה שחוק מספיק מעט ביותר זמן. יש בזה יותר תועלת מאשר התעסקות של ההורים בעצמם. אין בזה אנוכיות, יש בזה מילוי המנוע והמצבר, תילוק מחדש, כדי שהורים יוכלו להעניק מעצמם יותר. נקודה נוספת, אפשר שפעם בחודש יעשו ההורים רשימה של דברים שהם עושים למען הבית, למען הילדים, ויחליפו ביניהם את הרשימות, ובתשומת לב יבחרו כל פעם פרט אחד לשבח את הצד השני, לפרגן, לעודד, הכרה תודה. למה? מכיוון שכאשר אדם עושה מעשה, הוא מקבל על כך מחמאה, המעשה מאבד מהמימד הטכני שלו, הוא מקבל נשמה, יותר מוטיבציה, יותר רצון. לכן הפרגון, המילה הטובה, חשובה כל כך להחיות את המעשים ההישרדותיים ולהעניק להם משקל נוסף. נקודה נוספת שאפשר לעשות עם אותה רשימה. כל כמה זמן יש לבחון ולבדוק האם הרשימה הזו עדיין רלוונטית כפי שהיא. לדוגמה, האישה תכתוב שהיא עושה כלים כל יום. האם זה עדיין רלוונטי? אולי הבנות או הבנים כבר גדולים ויכולים לעזור ולסייע? האם זה נכון לשמור כל הזמן על אותה רשימה? האם אפשר להציל סמכויות? יכול להיות שהבית או הכלים לא יהיו נקיים בצורה המושלמת בפעם הראשונה והשנייה. אבל בהדרגתיות, אחרי 10-20 פעם, הילדים יהיו מומחים יותר, וגם אם זה עדיין לא יהיה נקי לגמרי, כדאי לבדוק שמה זה עדיין משתלם להציל סמכויות ולקבל מעט יותר חופש. וכל זה מעבר לתהליך החינוכי הבריא שיש, כאשר לילד יש תפקיד בבית, שזה ודאי דבר חשוב ובעל ערך לכשעצמו, אבל כעת נעסוק מההיבט של בני הזוג, לשחרר מעצמם את העול המיותר ולהתחייב ולהתמסר ולהתמקד בעול הנצרך והנדרש. כי בהדרגתיות יכולים בני הזוג לגלות שחלק מעבודות הבית מונעות מאחד משני ההורים או משניהם למצוא זמן לעצמם לעסוק בדברים אחרים שהם יכולים לעשות. דבר נוסף, דברי תורה צריכים חיזוק. אדם שעושה מעשים ערכיים חשוב שיפרגן לעצמו, יעודד עצמו. חשוב שההורים מדי פעם יזכירו לעצמם שיש ערך חיובי לתפקיד שלהם. ככל שהאדם מאמין במשמעות שיש למה שהוא עושה, הוא מוכן לסבול רגשות ותחושות לא נעימות כל זמן שהמסגרת הכללית נראית לו כמשתלמת, כבעלת משמעות. ולכן יכול להיות שבמהלך היום היה תסכול, היה אכזבה, היה קושי עם הילדים, אבל כאשר ברקע ישנה הדגשה ברורה של הערך בהורות, לסבול רגשות שליליים נעשה קל יותר. נקודה נוספת, בהרבה מאוד מקרים הורים נותנים לילדים עוד מתנה ועוד מתנה, עוד פינוק ועוד פינוק, כדי להרגיע ולהשקיט את הילד, אבל בהרבה מאוד מקרים זוהי טעות, מכיוון שזה כמו לשפוך נפט על המדורה, זה מחבל לשנייה ומדליק להרבה יותר. ואז יש עוד ועוד דרישות של ההורים, כיוון שלא מספיק נותנים, כיוון שהרגילו את הילד, שמהי אהבה ומהו קשר נתינה, רק כאשר הוא מקבל וההורה נותן לו. וזוהי טעות, נוכחות של ההורים חשובה לילד יותר עם מתנות, וזה טוב גם להורים כדי שהילד לא יהיה ילד שטובע ומבקש עוד ועוד. עוד נקודה, חשוב מאוד שההורים יתעקשו על קבלת פרטיות בבית שלהם. לדוגמה, מדברים האחד עם השני, הילד נכנס, מנסה לדבר, חשוב שההורים יעבירו מסר לילד, אני אדבר איתך כשאבא ואמא יסיימו לדבר. להעביר מסר שיש כאן מסגרת משפחתית אוהבת, אבל עדיין ישנה היררכיה. זה יעזור לילדים להבין את מקומם, ולאחר מכן גם יהיה קל יותר להטיל עליהם משימות ולהקל על ההורים. דבר נוסף, חשוב שההורים ידעו איכן לא להתערב, כמו לדוגמה, בהרבה מאוד מקרים, אם לילדים יש בעיות עם האחים שלהם, לא למהר להתערב. מבקשים עזרה? לתת להם הנחיה כללית? אתם תסתדרו, יהיה בסדר, סומכים עליכם? לא לפתור יותר מדי את הבעיות, כי אז כאשר יותר מדי פותרים לילד את הבעיות, מעבר לכך שהילד בעצמו מאבד את היכולת לפתח את הכישרון לפתור בעיה, מה שהוא נולד עם הכישרון הזה, גם ההורים נשאבים למקום של זליגת אנרגיה שאין בו צורך. זוהי השקעה שאין בה צורך. נקודה נוספת, חשוב שההורים לא יעיקו לילדים עם הבעיות שלהם, עם הדאגות שלהם. נקודה נוספת, כאשר ההורים אומרים אמירה לילד, החלטה, לא צריכים כל הזמן להסביר, לפעמים משפט כמו, עושים כך, כי כך אמרתי, הוא משפט מתאים. למה? מכיוון שהוא מרגיל את הבית לאווירה של סמכות ויש פחות זליגת אנרגיה של ההורים, מה שיאפשר להם עוד פעם להימנע מהשקעת אנרגיה מיותרת במקומות שאין בהם צורך, ויאפשר להורים להשקיע במקומות הנדרשים וגם למצוא לעצמם את הזמן לא רק להורות אלא גם לנישואים. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.